נמשיך בדיני גניבה. אדם שאין לו מה לאכול, עני ולא נותר בידו ממון לקנות אוכל, אז כמובן דבר ראשון, אם הוא ממש עומד למות מרעב או להגיע למצב דחוק מאוד, אז חובה עליו לבקש צדקה. ואף על פי שכל עני שיכול שלא להזדקק לצדקה, הרי זה משובח, ואמרו עליו חכמים במשנה בסוף מסכת פאה, שבזכות זה שהוא לא נעזר מאחרים, הוא יזכה בסופו של דבר לפרנס את עצמו. אבל זה דווקא במקום, במקרה שהוא מסוגל להסתדר איכשהו. יידחק, יחיה חיים של צער, אבל ישרוד. אבל אם הוא במצב שהוא לא יכול, אז כגון שהוא זקן או חולה, אז אם הוא לא פונה לבקש עזרה, הוא לא בסדר. ואם הוא מת בגלל זה, אז הוא אשם במיטתו, ויש לו על כך אבון גדול מאוד. אדם חייב לדאוג לעצמו, חייב לדאוג לקיומו, ולכן אם הוא במצב שהוא לא יכול להתפרנס בכוחות עצמו, חובה עליו לבקש עזרה מאחרים. אבל מה יעשה אם אין מי שיעזור? אף אחד לא מוכן. מה יעשה? אז ההלכה שיגנוב כדי לאכול. כך ההלכה. כלומר, במצב שאין מה לעשות, אם לא הוא ימות ברעב, לגנוב כדי לאכול. בספר ים של שלמה, על בבא קמא דף סמך עמוד ב', הוא מחדד את זה, אומר, לא רק שמותר לו לגנוב, אלא הוא חייב, אבל בתנאי שיחליט בדעתו, שכשיהיה לו את האפשרות, הוא יחזיר את הכסף. כלומר, הוא לא סתם גונב, הוא לוקח, גונב, אבל על דעת זה שהוא יחזיר. זה המקרה. וכך נפסק בשולחן ערוך, חושב משפט, סימן שינותת סבדלת, אפילו הוא בסכנת מוות וצריך לגזול את חברו כדי להציל נפשו, צריך שלא ייקחנו, אלא על דעת לשלם. כלומר, אפשר להגיד, סכנת נפשו, זה פיקוח נפש דוחה איסור גניבה. אבל בתנאי שהוא מקבל על עצמו להחזיר. תהיה פה כמובן גם שאלה, במקרים מסובכים יותר היום, שלפעמים אדם נזקק לתרופה, והוא אומר, אם אני אגנוב את התרופה הזו, אני אציל את החיים שלי או החיים של אשתי, והשאלה היא מותר. טוב, מקרה כזה, שילך לשאול שאלה. כי א', לא בטוח שהתרופות הן כל כך מצלות, כלומר, זה שונה לגמרי מאדם רעב, שעומד למות ברעב, והוא מבקש כסף, ולא נותנים לו, ואם הוא יאכל לחם, הוא לא ימות, זה ברור. לעומת תרופה שאולי מועילה. כלומר, יש תועלת בתרופות, אבל שלא ברור כמה התועלת ברורה. יש בזה ספקות. לכן, אי אפשר להגיד שמותר לעשות את זה כדי שמותר לגנוב כל ממון שבעולם כדי להציל את חייו. גם צריך לדעת. השאלה עד כמה מדובר גם, כי יש תרופות שהן עולות הון תועפות. השאלה מה יהיה מותר לאדם לגנוב? 100,000 שקלים? 500,000 שקלים כדי להציל את חייו? יעשה תרגילי הונאה? ילך לקשישים? יסדר שמוכר להם את הבית בלי שהם מבינים? ויזרקו לרחוב ויגיד מה אני יכול לעשות? אני הייתי זקוק לתרופה, היא עלתה 500,000. ברור שלא על זה מדובר. פה אנחנו דיברנו על מקרה שהוא גונב כסף בשביל לאכול. נכון שפעם גם הלחם היה עולה יותר יחסית למה שהיום. בסדר, אז הוא גונב כמה מאות שקלים, 1,000 שקל, 2,000 שקל, אבל לא מדובר על סכומים גדולים גם. כאשר הוא גונב סכומים גדולים, אז גם הנזק שיוצא מזה אחר כך הוא נזק הרבה יותר גדול, שיכול גם להגיע לפיקוח נפש לאנשים אחרים בסוף. כלומר, נצמצם את היתר רק למקרה שבמש יש הצלת חיים, שעכשיו הוא ימות ברעב והוא גונב כדי לאכול ולקיים את עצמו. עכשיו הוא יכול מיד להציל את עצמו בזה דבר, וזהו. אבל לא ייקח מעיל של מישהו כדי לחבות קביעות של מישהו, אבל לא שיתחיל לגנוב כספים גדולים כדי שאחר כך התרופה תפעל ואולי תצל את חייו. עוד דין שהוא על פי תקנת יהושע בן נון, שנכנסו לארץ, תקנו כמה תקנות כדי שיוכלו לחיות בצורה טובה ונכונה, שאם יש לאדם פתאום נזק פתאומי והוא צריך להיעזר ברכושו של הזולת, מותר לו להיעזר ברכושו של הזולת בלי רשות. כלומר, נניח אדם הולך עם קד של דבש, ופתאום יש סדק בקד, ותוך שעה כל הדבש ילך לאיבוד. והוא רואה קד של מישהו אחר. אם המישהו נמצא בסביבה, הוא יקרא לו, אני מבקש להשתמש בקד, וישפוך מיד את הדבש לקד של חברו. אבל אם החבר לא נמצא, אז יש תקנה שאנשים יעזרו ויסכימו זה לזה, כל זמן שהבעל הקד לא אומר, אני לא מסכים, לא גילה את דעתו שלו, כלומר, אם הוא נמצא, צריך לשאול אותו, ואם הוא לא יסכים, אסור להשתמש. אבל אם הוא לא נמצא, אז מן הסתם הוא מסכים שככה הוא סכם כשנכנסו לארץ, ולכן יכול להשתמש בקד שלו ולהציל את זה את הדבש. כמובן, אם יקרה נזק בתוך כך לקד של חברו, הוא יפצה אותו, זה ברור. ויש מקרה נוסף, שבו יש מחלוקת האם מותר להשתמש ברכוש של חברו. לדוגמה, הוא הולך עם קד של דבש, ופתאום יתברר שיש לו סדק בקד. והוא רואה קד של חברו. אלא מה? שבתוך הקד יש יין. היין שבתוך הקד שווה 100 שקל, והדבש שווה 200 שקלים. מה יעשה? לדעת ערוך השולחן ועוד כמה פוסקים, מותר לו לשפוך את היין של חברו ולשים שם דבש, ואחרי זה יפצה את חברו ב-100 שקל עבור היין. אבל בזה הוא מרוויח, מפני שלפחות 100 שקלים הוא צריך להציל. אם הוא לא היה עושה את זה, היה עושה את 200 שקל בבת אחת. כעת שפך את היין של חברו, ינשאר לו הדבש של שווי 200, והוא חייב לשלם 100 לחברו עבור היין, זה. אז לפחות יציל 100 שקלים. ואילו לדעת שולחן ערוך הרב, הוא לא אומר לגמרי שזה אסור, אבל הוא אומר ראוי לבעל נפש להחמיר. כי כאן זה לא ממש כמו מה שתקנו, כי הוא לא משתמש בחפציו של חברו בלי רשותו, אלא הוא מאבד את חפציו, את רכושו של חברו, כדי להציל את ממונו. אז אמנם הוא יפצה אותו, אבל לא על זה סוכם. לכן הוא אומר, ראוי לבעל נפש שלא לעשות את זה. אבל כבר מעיקר הדין, משמע שגם הוא מסכים, שאם אדם רוצה, יכול לשפוך את היין של חברו, ו... להשתמש בקד הזה כדי להציל את הדבש. כיוצא בזה, נניח אדם חייב לנסוע להציל משהו במפעל שלו, בשדה שלו, ואין לו קט רכב, יש רכב לשכן, ולפעמים יש אנשים משאירים את המפתח ברכב. אז בלי רשות, יכול לנסוע, או אולי הוא יודע להפעיל רכב בלי מפתח. קיצור, אז הוא, במקרה כזה, מותר לשמש ברכושו, אלא אם כן הוא יודע שהחבר לא מסכים. אם הוא יודע שהחבר לא מסכים, זה אסור. אבל אם הוא לא יודע, אז באופן כללי בוודאי שאסור להשתמש ברכוש של מישהו, סתם כך, אבל פה להציל נזק גדול, במקרה הזה יש כמין הסכמה, שאדם יכול להשתמש ברכושו של חברו, כדי להציל את רכושו. כן.
מה,
זה
דווקא בחבר או?
לא, בסתם אדם. אבל כמובן הכל בפרופורציות. אמרנו שאדם משתמש בקד ריק של יין, זה, או, כמובן, וכמובן במקרה שיפצה, אבל נניח אדם צריך, קרה לו איזה תקלה מפעל שהיא עולה 100 שקל, 500 שקל, 1,000 שקל אפילו, והוא לוקח מכונית של השכן שלו שעולה 400,000 שקל ויעשה תאונה בדרך, נזק 200,000. זה, תמיד, לא, אדם לא ייקח רכב יוקרתי בשביל להציל איזה משהו ב... במפעל משהו זול, זה צריך להיות בפרופורציות. משהו שמן הסתם יגידו, כן, זה מקרה של צורך מאוד גדול, ועל זה, זה דומה להסכמה שהסכימו בזמן יהושע בן נון, אבל לא, לא מעבר לזה, כן.
צריך לחשב בהפסד שיהיה לו, כאילו נגיד הוא נהג מונית, זה המונית שלו, אתה לוקח את זה ליום,
טוב, זה ברור, זה כבר דומה למקרה של היין, ואז ברור לגמרי שהוא חייב לפצות אותו על הכל, וגם בזה ראוי לבעל נפש לא לעשות. זה מה שאמרנו לדעת שולחן ערוך הרב. כן.
זה יכול לגרום לחילול השם מאוד גדול, אם רואים מישהו שפורץ לרכב.
טוב, אבל מבינים מה זה, ואם היה, בואו נשאל, אם היה מקרה של פיקוח נפש, גם מה, צריכים לקחת מישהו לבית חולים מיד. אז עושים, יש מקרים, מדובר על מקרים מאוד מאוד דחופים, כן. אם יש אפשרות לשאול, אז שואלים, חובה לשאול, בברור, רק שאין אפשרות. דין נוסף שקשור לגניבה, אדם, וזה מקרה שכיח, אדם נכנס לחנות ורואה מישהו גונב. אתם יודעים, ככה נגיד מוכרים עוגות. בלי ששמים, שהבעל הבית מסתובב, לוקח משהו. וכיוצא בזה. מה אדם צריך לעשות? זה מקרה מאוד מביך, לא נעים. או אדם מתגנב לאוטובוס, וראו לא שילם. הנהג לא שם לב. מה צריך לעשות? התשובה היא, אמרו חכמים במדרש, על הפסוק, לא תעמוד על דם רעך. מניין שאם אתה יודע עדות לטובת חברך, שאדם, לא, זה הניסוח שלי, כן, שאדם חייב ללכת ולהעיד, ואינו רשאי לשתוק, שנאמר, לא תעמוד על דם רעך. כלומר, זה לא רק לא לראות את החבר בסכנת נפשות, שהולך למות, ואסור לאדם לעמוד מנגד, כמו שגם מובא בגמרא, שאם הוא רואה שליסטים באו על חברו, חיה רעה, אז לא תעמוד אדם רעך, חייב להתאמץ להציל אותו. לא רק זה, דם רעך זה גם דמים, גם כסף. אם הוא רואה שגונבים מחברו כסף, חייב לקום ולעזור לו. אז אם מדובר במקרה שזה אחד שהוא לא יודע, אולי הוא לא פעם אחת חטא, אז יגיד לו בלחש. אסור לגנוב, תחזיר. אם הוא מציית, טוב, אם לא יצא הגנה וכו', ואז כבר יתפסו אותו, וזהו. זו חובתו, מה לעשות? לא תעמוד על דם רעך. אותו דבר לגבי אדם שמתגנב לאוטובוס. צדק, לגנוב מחבר ולגנוב מתאגיד או מחברה, זה גם דבר אסור. זה אותו איסור. ולכן צריך לצעוק גנב כדי שהוא... כדי שיתפסו אותו ויחזיר את הממון, גם כאשר דובר על סכום נמוך. כמובן, אם הוא ראה בלילה גנבים פורצים, אז חייב לספר את זה. לא תעמוד על דם רעך. דיברנו על זה גם לגבי ילד, ילד שיודע על מישהו אחר שגנב, חייב לספר את זה. ואם האדם חושש, לפעמים אדם אומר, מה אני אצעק גנב, והוא עכשיו באמצע חנות, הוא יקה אותי. אז טוב, יכול, אם אדם חושש ואומר, אני, בסוף אני נזק נזק יותר גדול, פה הוא גנב משהו שווה 50 שקל, אני אחטוף מכות, זה שווה לי 200 שקל. אני צריך עד כדי כך למסור את עצמי. אז זה מקרה שהוא חושש, הוא לא צריך לצעוק, הוא לא צריך להוכיח, רק אחר כך. צריך לעשות את המקסימום כדי להביא את אותו אדם לדין, ספר על זה לבעל החנות, ספר את זה למשטרה, כדי למנוע גניבות. כי זו חובה, צרדת. החובה הזו היא חובה גם של האדם כלפי בעל החנות שראה שגנבו ממנו, או השכן שראה שגנבו ממנו, אבל זו גם חובה כללית, ציבורית, לבאר את הרע. מפני שכשתופסים גנב ומאנישים אותו, יש פחות גנבים. מפני שכל גנב שנתפס, כלומר הוא לא רק פה גונב, הוא גונב אז בעוד מקומות. לכן כל גנב שנתפס, הוא בסופו של מונע גנבות נוספות. ולא זו בלבד, אלא רואה הציבור שהגנב נתפס. ואז גם אנשים אחרים שאולי ראו בליבם לחטוא בדבר, יחזרו בהם ולא יחטאו.
אם אדם רואה, אם אדם גונב במכולת, נראה שאדם גונב כי הוא ראה.
כן, נכון, את צריכים לשאול. טוב, אני חייב להגיד, המקרה הזה שהיום אדם עומד למות מרעב, הוא לא מצוי. כי היום הקצבאות הן כאלה שאי אפשר למות מרעב. נניח אתה, היום מה שמתלוננים על קצבאות זה, יכול להיות שהתלונות צודקות, אני לא מכיר את הדברים לעומק, אבל גם הקצבאות הנמוכות ביותר מאפשרות לאדם קיום. נניח כמה כסף, נותנים בקצבה הכי נמוכה, שאדם לא עובד וכולי, 1,500 שקל לחודש, אפילו 1,000 שקל לחודש. כמה עולה כיכר לחם? כמה? אפילו 10 שקלים, זה עולה פחות, 6 שקלים, 5 שקלים. הוא יכול לקנות 30 כיכרות בחודש, לא יעמוד ברעב. כמה זה יעלה לו? 30. זה יעלה לו 150 שקל לחם, הוא לא יעמוד ברעב. אנחנו מדברים על זמנים שלא היה לחם לאכול. אתם יודעים, זה לא היה רחוק כל כך. זה פה בארץ, בזמן מלחמת העולם הראשונה, אנשים מתו מרעב, שלא היה לחם לאכול. אז על המקרים האלה מדובר. שאין לאדם לחם לאכול, מים לשתות, לא סביר שאדם גונב במכולת ואין לו מה לאכול. בסדר, אבל גם זה לא סביר שאדם יבקש. אמרנו, צריך לבקש קודם כל פתחי נדיבים. אתה מתאר לעצמך שמישהו יבקש, תנו לי, קנה לי בבקשה לחם. לא יתנו לו? זה לא מצוי. לכן צריך אם אדם רואה שגונבים במכולת, צריך לצעוק. מה עוד שהם לא גונבים לחם. הם לא גונבים לחם. הם גונבים עוגה. הם גונבים שוקו. הם גונבים סיגריות. הם גונבים משקאות חריפים. זה מה שגונבים. וזו הסיבה גם שלא נשאר לו מהקצבה ושהוא בחובות. כן.
יש כאלה שלוקחים איזה ענב או פיצוחים, לא יודע. וממשיכים לעשות את התקניות שלהם. זה גם על זה.
בתוך הסופר?
כן, בתוך הסופר.
אני לא חושב שזה עבודה שלך כבר, לטפל בחינוך שלהם. זה כבר לא נזק הזה משמעותי. זה כבר נראה לי דבר שאדם, כלומר, צריך תמיד לראות מול כמה אתה מסתכל בעינימות עבור מה. בשביל ענב של בעל הסופר, אתה לא צריך להתחיל את... אבל... מאידך גיסא, יש גם מצווה, הוכיח תוכיח את עמיתך. אבל לא בטוח שבעל הסופר יצדיק אותך, אתה מבין? כי זה דבר גבולי, אולי הוא טעם מהענבים, לדעת אם הוא רוצה לקנות. לכן אתה סתם מתחיל להוכיח אנשים. זה לא כדאי. שאלה נוספת. אדם יש לו עובד ורוצה לבדוק אותו. האם הוא גנב או לא, ורוצה לעשות לו תרגיל, או יש לאדם עוזר, עוזרת בבית, רוצה לבדוק את האמינות. מה עושה? מניח שם כסף באיזה מקום, חצי נסתר, לא מאוד גלוי, אם זה יהיה על השולחן, אז לא יקחו. אבל ככה בצד כזה, שלא מורגש כל כך. ואז משאיר את זה והולך, לראות מה יקרה. השטר נעלם, כלומר הוא בא, הוא השאיר את הבית בשעה 10, חוזר בשעה 12, כל השעתיים האלה, רק העוזרת הייתה בבית, הולך לראות איפה השטר, אין שטר, זהו, גנבת. ולא יעסיק אותה. או למשל, עובד, גם אפשר לעשות לו כל מיני תרגילים כאלה, אפשר גם לעשות לו תרגיל כזה כמו... להגיד לו, תשמע, לך תקנה שם בחנות, אני אתן לך 100 שקל, אתן לך 50 שקל, כך 50 שקל, סופר לו את זה, או נגיד כך כמה, כי צריך שיהיה פה משהו שאפשר לבלבל, כך 300 שקל, ונותן לו בפועל 500 שקל, ותחזיר לי עודף. ואז שהוא חוזר, עושה לו חשבון, היה 300, קניתי ב-230, הנה 70 שקל, ואז הוא רואה, העובד לא ישר. כי נתתי לו 500. השאלה היא מותר לאדם להעמיד את העובד שלו בניסיון כדי לעמוד על אמינותו. בשו"ת תורה לשמה הוא מביא שאסור לאדם להעמיד חברו בניסיון, שמה הוא באמת יתפתה ויפול, ועל זה נאמר לפני עיוור לא תיתן מכשול, ועל פי זה בספר דיני ממונות לרבץ הוא כתב שאסור להעמיד את העובד בניסיון כזה. לעומת זאת בשו"ת עשה לך רב, על פי הישכיל עבדי, אמר מותר להעמיד בניסיון. אז אולי אפשר להגיד דבר כזה, למעשה. שבניסיון שממילא עובד עומד. כלומר, אם זה ניסיונות שממילא הוא יעמוד בהם, אז זה לא אני שמתי לפני המכשול, ממילא יש מכשולים כאלה, רק מה, אני שם מכשול שאני אשים לב אליו, כדי שאני אוכל לדעת אם הוא גונם, כי אני לא יכול כל הזמן לבדוק הכל. לכן אני עושה דברים כאלה כדי לשים לב. אבל להעמיד בניסיון מאוד גדול, שהוא בדרך כלל לא עומד בו, זה יהיה היסוד. כלומר, זה דבר שאולי טוב להחמיר. למקל יש על מה לסמוך. מה שאמרנו על פי אסקיל עבדי, שמותר לבדוק אותו, כדי לדעת עד כמה עובד אמין. אבל מי שרוצה לצאת ידי כולם, אם זה ממילא ניסיון שהוא יעמוד בו, מותר. אבל ניסיון מעבר לזה, עדיף שלא, כדי לא להכשיל אותו. ומכאן לדינים שקשורים לגניבת זמן של אדם שעובד, כמה הוא צריך להיזהר שלא, שלעבוד בחריצות ולא לגנוב את זה, את זמנו של בעל הבית. נתחיל אולי במה שתקנו חכמים על זה. תקנו חכמים שאדם שעובד אצל בעל הבית, אז בברכת המזון, שהיה צריך לברך בתוך העבודה, היה צריך לאכול ולברך, קיצרו את ברכת המזון. יברך ברכה ראשונה רגיל, ברכה שנייה ושלישית מקצר, הופך אותה לברכה אחת, והטוב המיטיב לא מברך. מפני שהטוב המיטיב זה תקנה של חכמים, וביטלו את התקנה כדי שלא לגנוב את זמנו של בעל הבית. כלומר, עד כדי כך העניין של העבודה והעמידה בזמנים חשובה, שחכמים קיצרו את ברכת המזון וביטלו ברכה שהם תקנו, כדי שאדם לא יגנוב מזמנו של בעל הבית. ואומנם, בזמן הראשוני כבר הוסכם שבעלי הבית מסכימים שיברכו ברכה רגילה, בלי קיצור. אבל זימון בלי רשות של בעל הבית לא יזמנו, כי זה גורם שוב לעיכובים מסוימים. כי למשל, אחד גמר, והשניים עוד לא גמרו, אז הוא צריך לחכות עד שהם יגמרו כדי להצטרף אליהם לזימון, וכיוצא בזה. לכן, אם אין רשות בעל הבית, הם לא מזמנים. הם אוכלים, מברכים וחוזרים לעבודה. ואת זה אנחנו גם לומדים מיעקב אבינו, שהתורה מספרת לנו עוד ועוד. איך הוא היה חרוץ ומסור ושקדן בעבודתו. כמו שהוא אומר לרחל ולאה, ואתן הידעתן כי בכל כוחי עבדתי את אביכן. וכך כאשר לבן רודף אחריו ואומר לו, טרפה לא הבאתי אליך, אנוכי אחתנה, מיידי תבקשנה וכולי. הייתי ביום, אכלה ניחורה וקרח בלילה ותדעת שנתי מעיניי. כל זה עשה כדי להיות חרוץ בעבודה. וכך אמרו חכמים בראשית רבה על זה. חביבה היא המלאכה מזכות אבות. אדם שיש לו חריצות בעבודה, נאמנות בעבודה, זו מעלה יותר גדולה מזכות אבות. מניין? שזכות אבות הצילה ממון, ומלאכה הצילה נפשות. כאשר לבן רדף אחרי יעקב, רצה לגחת להרוג ולקחת את הרכוש. ואז מה כתוב? לולי אלוהי אבי, אלוהי אברהם ופחד יצחק היה לי, כי אתה רקם שלחתני. בזכות אבות, כסף. את עוניי ואת יגיע כפיי, שזו העבודה שהוא עבד בחריצות, ראה אלוקים ויוכח חמש. בזכות העבודה, אז בא אלוהי. השם התגלה והזהיר אותך לא לגעת בי. כלומר, הצלת הנפשות בזכות העבודה. וממילא יראה הפועל, כמה זה חשוב. אדם חושב לעצמו, אני עובד, מסכן. לא מסכן בכלל. כשאדם עובד בחריצות, יש לזה מעלה גדולה מאוד. וגם אמרו שזו סגולה לעשירות. אדם שעובד בנאמנות ובחריצות, סגולה לעשירות. העשירות יכולה להיות על ידי שיעלה, והעשירות גם יכולה להיות בזה שיהיה לו פחות הוצאות, וידע לתכנן את חייו נכון יותר, ויהיה בבחינת מעט המחזיק את המרובה. יש אנשים שפעמים מרוויחים פי שניים, ומצליחים בפועל לעשות עם הכסף שקיבלו פחות מאדם שמרוויח חצי מהם, אבל מתכנן את מעשיו כהלכה. ומי שעובד בחריצות, מן הסתם תהיה ברכה בעמלו, וידע לתכנן את הדברים כראוי, ובזכות זה יזכה לברכה של השירות. ויותר מזה אמרו, העובד, השכיר, צריך לישון טוב, כי אם הוא לא ישן בלילה טוב, אז הוא לא עובד בצורה האידיאלית, ומשלמים לו כמו עובד רגיל. ואלו דברים מאוד מאוד חמורים שצריכים מאוד להיזהר בהם. מסכנים שעות העבודה, אז גם, צדת, היום פחות מקפידים מפעם, פעם אמרנו, אדם היה רוצה לברך ברכת המזון, היה מקצר. היום פחות מקפידים. אז ברור למשל שברוב המקרים, אם יש צורך, אפשר לדבר בטלפון. אבל השאלה כמה לדבר? מותר, נניח בעבודות משרדיות, ללכת להכין כוס תה? כמה זמן לוקח להכין כוס תה? כמה זמן מדברים במקום שמכינים את כוס התה עם השני שמכין כוס תה? בקיצור, אלו שאלות גבוליות, כלומר, מינימום, מה שמקובל זה ברור שמותר. להחרוג באופן קשה זה ברור שאסור, ויש הרבה מצבי ביניים, וכל המצבים האלו הם מצבים שכרוכים וספקות של איסורי תורה. זה מה שאומרים ש... לאדם, שאדם יהיה הגון בעבודה שלו, זה הרבה יותר קשה. נשים, כשיוצאים לעבוד, צריכים לדעת, יש הרבה מאוד אחריות להיות אדם הגון. דוגמאות נוספות שיש בעבודה. אדם שעובד, נניח, במשרד, צריך לדעת, נניח, רוצה לטלפן, התירו לטלפן, מותר לו. לא התירו, אסור. ואפילו אם כל מיני עובדים עושים שם את זה, כי הפיקוח רשלני, זה לא אומר שמותר. אם לא התירו לטלפן, על חשבון המשרד, והוא טלפן, עבר באיסור. לפעמים התירים לטלפן בתוך רשת אחת, אבל לרשת אחרת, אסור. ואם הוא מטלפן לרשת אחרת, עבר באיסור. לפעמים מתירים לצרכים דחופים אישיים, אבל להתחיל לספר סיפורים ולקרוא, ואפשר בזה גם לעשות כמין רמאות. אדם יכול להגיד, מה לעשות? זה צורך אישי. מה? האחיינית שלי, יש לה התלבטויות קשות. איזה סמלה לקנות לקראת החתונה של בת דודה החמישית שלה. אז איך אני לא אעזור לה? וכולי. עניינים גדולים. קיצור, יכול להיות, ולעומת זאת, אם עכשיו ישפזו את האמא שלה בבית חולים, וצריכים לדאוג שיביאו לשם את התרופות או את המסמכים, זה דבר שמוסכם, שאפשר לעשות. אותו דבר, אם אפשר להשתמש בדפים, בעתים, באפרונות, בציוד של המשרד, לצרכים אישיים, גם כן. אם אין לזה הסכמה, ברורה, אסור. ולפעמים אדם שואל את זה שאחראי עליו, האם מותר או אסור, והוא לא בא לסמכות להגיד את זה. הוא רק מנהל העבודה, הוא לא בא לבית. והוא אומר, קרא, תעשה את זה. כי זה טוב לו, לפעמים למנהל העבודה, טוב להגיד, כן, תעשה, כי הוא רוצה קשרים עם העובדים, רוצה שיהיו חייבים לו. אבל באמת זה לא בסמכותו. ואז העובד צריך לדעת, האם זה שהוא ביקש ממנו רשות, הוא בעל סמכות לתת את הרשות, או לא? וזה מצוי. אמנם אדם לא צריך להיות מאוד פיקח ומאוד חריף, ותמיד ידקדק, אבל יש דברים שהם די פשוטים. שמנהל העבודה הוא בסך הכל בתפקידי זוטר, או אין לו סמכות לתת דברים מהרכוש של העסק. ואז אם הוא קיבל הרשות ממנו בלבד, זה לא מספיק. וזה מה שאמר רב יהודה באבט רקופסא מחי עמוד א', שרוב העולם נכשלים בגזל. אין הכוונה שהם רוצים לגנוב, יוצאים מהבית, אומרים מה נגנוב היום. אלא שכיוון שהם אוהבים מאוד ממון, ואדם רוצה להשתמש בממון חברו, אז הוא מורה לעצמו יותר. ולכן צריכים מאוד להיזהר בזה. ומכאן לעוד איסור שקשור לממונות. יש לנו איסור, לפני עיוור לא תיתן מכשול, ויראת מלוקיך אני השם. הפשט הוא, שאם האדם רואה עיוור בדרך, והוא רשע. האדם הזה שראה את העיוור רשע, ואומר, בוא אני אעזור לך. לך ישר, תמשיך ישר. ושם לו אבן שם, כדי שיפול. זה רשות נוראית, זה ברור. לפני עיוור לא תיתן מכשול, כולם מבינים. אבל הכוונה של התורה היא לא רק זה. אדם למשל שלא מכיר עסק מסוים היטב, ומתייעץ עם חברו, חברו יכול לשים לו מכשול. למשל, הוא שואל, איזה מכונית כדאי לקנות? הוא אומר לו, קח מכונית הזו, זה טוב לך. וזו מכונית שהוא יודע, רק צרות יהיה ממנה. כל הזמן ילך לטיפולים במוסך, יומם ולילה. זה לפני עיוור לא תיתן מכשול. ויש אנשים שעושים את זה בכוונה. הם רוצים להכשיל את חבריהם. הוא אומר, הוא עצבן אותי, נשלח אותו למוסך. כעת יהיה לו, בנוסף לעבודה הרגילה, חצי משרה במוסך. בקיצור, זה לפני עיוור לא תיתן מכשול. ואם האדם עוד מרוויח מזה כסף, זה ממש גם איסור של הונאה, לדוגמה. ואלו דברים קשים מאוד. לדוגמה, אדם מוכר חנות מוצרי חשמל. זה דבר קשה. שואלים אותו, איזה מקרר הכי טוב? אומר המקרר הזה. ואז הוא צריך מאוד להיזהר, כי לפעמים, למה אומר המקרר הזה? כי כל חנות יש לה זכיינות על איזה מוצר מסוים. נגיד, הוא הזכיין, הוא המשווק של חברה אחת. ויש לו גם חברות אחרות, כי הוא רוצה להחזיק חנות שיש בה את כל המינים. אבל הוא דוחף את החברה שהוא משווק. מדוע? מפני שעל מקרר מסוג אחר, הוא מרוויח 300 שקל. על המקרר שהוא משווק, הוא מרוויח 1,000 שקל. כי אין את הפער של התיווך. והוא מכיר את הדברים, והוא יודע שהמקרר שהוא משווק הוא לא הכי טוב. יש צדדים שהמקררים האחרים יותר טובים. ואז הוא מתחיל לדחוף את המקרר הזה, ואז הוא גם עובר לפני עיוור נותן מכשול, וגם עובר באיסור הונאה. כלומר, הוא צריך לתת תשובה אמיתית. מאוד יזהר לפני עיוור לא תיתן מכשול. ואדם סומך עליו. הוא רוצה, עכשיו צדת, יכול להיות שלכל מכשיר יש את המעלה משלו. זה אמין יותר, זה זולל יותר חשמל, או זה גדול יותר, וכך יוצא בזה. זה שקט יותר, המנוע יותר שקט. בקיצור, יש מעלות שונות. אז אפשר להגיד, יש לזה את המעלה הזו, כשהוא רואה את הלקוח שרוצה מעלה אחרת, אז הוא צריך לעזור לו. למצוא את מה שהוא מעוניין. וזו בעיה. אתם תלכו לכמה חנויות. זה אומר מקרר המקור הכי טוב. זה אומר תדירן הכי טוב. זה אומר איזה מקום, לא יודע איזה עוד שמות וכולי. ואתה מברר אחר כך, הוא הזכיין של זה, הוא הזכיין של זה, הוא הזכיין של זה. אפשר כמובן לומר, למה אני הייתי זכיין של תדירן? כי הם הכי טובים, לכן אני הלכתי להיות הזכיין שלהם. יכול להיות. זו הבעיה. אנחנו רוצים לדעת מה האמת. רוצים לקבל עצה אמיתית. אותו דבר יש גם בבנק, למשל. אדם עובד בבנק. והבנק רוצה לשווק תוכניות חיסכון מסוימות. ואומר לעובדים, תשכנעו עכשיו לקוחות לקחת את התוכנית החיסכון הזו. הרווח בא, 2.5% סך הכל. אומרים, כלומר, יש בדברים האלה תרגילים. נניח אומרים, עכשיו יש אינפלציה יחסית גבוהה, אז אומרים, זה לא צמוד למדד, אבל הרווח הוא יהיה של 7% לשנה. או, כלומר, אפשר, ובאמת, האינפלציה פה היא 5%. כלומר, בעצם הרווח שלו זה 3%, וגם זה לא בטוח. וכמובן, ולפעמים באותה, אותו הזמן אפשר לעשות תוכנית אחרת, אבל התוכנית ההיא, הבנק מרוויח עליה פחות. והפקיד צריך להיזהר, אם הוא ימליץ על תוכנית שהיא לא אידיאלית ללקוח, הוא עובר על לפני עיוור לא תיתן מכשול. אם הוא מקבל על זה גם בונוס, אז יש פה הונאה. כלומר, אומרים לו, כל תוכנית שאתה עושה בסגנון הזה, אתה מקבל בונוס. אותו דבר אנשים שמשווקים תוכניות של טלפון נייד. צריך לדעת, יש הרבה תרגילים בזה. ואם האדם אומר, תשמע, אתה מרוויח את זה ואת זה ואת זה, אבל באותיות הקטנות כתוב למשל, שאם הוא יעזוב את המכשיר לפני תום 5 שנים, הכנסות שלו הם כאלה וכאלה, וכל המבצע הוא רק לשנה, ואחרי שנה החברה רשאית לעשות בכל דבר, או לחזור למחירים הרגילים שיהיו אז בשוק. בקיצור, ואז הלקוח הזה, הוא לא סיפר לו. ועבר, על לפני עיוור לא תיתן מכשול. וכיוון שהוא מקבל איזה בונוסים, אז הוא גם עבר באיסור עונה. טוב, אז אם כן, צריך מאוד להיזהר בעניין הזה של, לפני עיוור לא תיתן מכשול, ועונה. עוד מדיני עונה, במקח וממכר, נאמר, וכי תמכרו ממכר לעמיתך, או קנו ביד עמיתך, אל תונו איש את אחיו. כלומר, צריך להיזהר, למכור כל דבר במחיר האמיתי. יכול, צריך לדעת, גם יכולים להיות אנשים שיעשו חנויות מסוגים שונים. יש אחד שהוא נותן שירות יותר טוב, מסביר יותר טוב, ולוקח עבור זה גם כן תשלום יותר גבוה. ויש אחד שמוכר יותר ככה בסיטונאות. אתה רוצה, תבוא, תיקח ותלך. אין פה הרבה דיבורים. זה יכול להיות. אבל צריך שבאמת המחיר יהיה מחיר הוגן למה שמקובל. אם אדם טעה במחיר יותר משישית, אז זה נקרא הונאה, ואפשר להחזיר את המחיר. למשל, חבץ שמחירו המקובל 600 שקלים, אם מכרו אותו ב-700 שקלים ואחד, זאת אומרת, יותר משישית, אז אפשר לבטל את המחיר. גם אם זה נעשה בלי, כן? גם כשזה נעשה, גם אם הוא לא כיוון להונות אותו. כמובן אפשר גם לבוא ולומר, אם המוכר אומר, תשמע, המחפת הזה שווה 600 שקל, אבל אני מוכר אותו ב-750. אתה רוצה, תקנה, אתה לא רוצה, אל תקנה. כמובן אין פה שום הונאה. מדובר שאומר לו, זה המחיר, 701, יותר משישית הבדל. אז אפשר לבטל את המקח. וכן, לפעמים הקונה רימה את המוכר, וקנה ממנו חפץ ששווה 600 ב-499. זאת אומרת, ההונאה פה הייתה בשישית, ולכן, ביותר משישית, ולכן זה בוטל. ואם ההונאה הייתה בשישית, אז לא מבטלים את המקח, אבל מחזירים את השישית. כמה זה שישית? אפשר לעשות את החשבון של שישית מבפנים, או מבחוץ, כמו שאמרנו. אם המחיר הוא 600, גם אם ימכור בפחות מ-500, ב-500 זה שישית, ובמקום 600 ב-700 זה גם שישית. כלומר, אם עושים את החשבון של שישית מבפנים, אז היא 14.2. אם עושים את השישית מבחוץ, זה 16.6. כלומר, בין 14.2% ל-16.6%, זה הסכום שנקרא שישית, ואם ההונאה הייתה בזה, מחזירים את הסכום הזה, את הסכום של ההונאה. אם ההונאה הייתה ביותר משישית, כל המחיר בטל. אם פחות משישית, אז אין אפשרות לבטל, כי זה טעויות שישית. או זה דברים שאדם סופג. טוב, צריך לדעת שזה קשה מאוד לקבוע היום מה הם המחירים. כי יש היום, כיוון שהעולם נעשה יותר מרושת, אז לפעמים סחורה יכולה להיות למחר במחירים של פעמים פי 3, לפעמים נמוך מאוד. כלומר, זה תלוי בצורות השיווק, לפעמים יש הבדל גדול בין שיווק באינטרנט, לשיווק בחנות, לשיווק בסיטונאי, לשיווק מקמעונאי, לשיווק בחנות, וכיוצא בזה. ולכן לפעמים אי אפשר לקבוע אם יש פה הונאה או אין פה הונאה. מתי אפשר לקבוע הונאה? כאשר יש מחיר, שזהו המחיר. למשל שיש זכיין אחד לדבר, והוא קבע מחיר, אז אפשר לדעת אם היה פה הונאה או לא הייתה הונאה. אבל יש מוצרים שאותם אפשר להשיג לפעמים מאוד בזול, לפעמים מאוד ביוקר, וקשה לקבוע בזה עונה. עוד דבר, מתי זה נחשב שאם זה פחות משישית, הוא לא צריך להחזיר. זה כאשר מדובר על המחיר שהוא שינה את המחיר. אבל אם אדם היה אמור לשלם 500 שקל, ושילם בטעות 500 שקל ואחד, אז ברור שזה להחזיר את השקל לאחד, זה כבר לא נקרא הונאה. זה... כבר, מתי זה הונאה? שסיכמו מכך מסוים, אבל הסיכום הוא סיכום מעבר לשישית. או שישית מעבר למקובל. אבל אם סיכמו, ופשוט הוא שילם פחות או יותר, ואחד מהם טעה, אז ברור שצריכים להחזיר את הטעות. זה בכלל נקרא עונה, זה נקרא טעות, או זה נקרא כמו השבת אבדה. אני רוצה להשיב לחברו את הממון שמגיע לו. טוב, נסיים כאן.